טוב, שלום לכולם. הדפים עברו, בסדר? הגיעו. שלום לכולם, קוראים לי ארלה פרנקו. בעזרת השם השנה נלמד בפרשת שבוע, שיעור על פרשת שבוע, בשיחות הרב צבי יהודה. רק לעיקר למגמה שלו ולתורה שלו ולמהלך שאיך שרואים את הפרשה דרכו, נכנס טיפה יותר בהמשך. בינתיים נכנס לפרשת שבוע, ותוך כדי עוד כמה פרשות נכנס בעיקר למהלך המיוחד מאוד של הרב צבי יהודה בפרשת שבוע. זה מבט אחר לחלוטין, קריאה אחרת לפי דעתי, תודה רבה, קריאה אחרת של התורה, מבט מאוד כללי, מאוד עמוק, מאוד מקיף. רואים את הפרשה בקיצור בצורה אחרת לחלוטין, בצורה מאוד גבוהה, מאוד כללית, מאוד עמוקה, מאוד עם תהליכים גדולים, עם קשר בין הפרשות. קיצור, זה פרשנות או ביאור, נקרא לזה אור חדש על הפרשות שבוע, שלא כל כך רואים את זה פרשנים אחרים. זה משהו מאוד מיוחד. כדי להיכנס טיפה עוד כמה פעמים נלמר פרשת שבוע, ואני אכנס יותר לתורה, למהלך העיקרי שנמצא בדבריו. זהו, שאלות בשמחה רבה. אם זה יהיה הרבה אז יהיה פחות, אבל שאלות ממש בשמחה רבה. שנה קודמת הם שאלו, בהתחלה יותר התביישו ואז יותר שאלו. בשמחה, דברים פחות מובנים או בכיוונים אחרים וכולי, בשמחה רבה אפשר לשאול, לברר, לחזור עוד הפעם. אם הדברים פחות מובנים או דברים אחרים, נשמח מאוד לבאר את הדברים. בסדר, טוב. אז הפרשת שבוע הקרובה שלנו בעזרת השם היא פרשת כי תבוא. בינתיים בפעמים הקרובות ניגע ברב צבי יהודה, לא ניכנס לזה עד הסוף, ותוך כדי בעוד כמה פעמים כבר ניכנס יותר למהלך המיוחד שלו. פרשת כי תבוא, הפרשה הקרובה שאנחנו נקרא השבוע, והפרשה הזאת יש לנו בהתחלה פרשת ביקורים. מכירות את זה בטח, שמזה מתחילה הפרשה. אנחנו לקראת סוף ספר דברים, שהעיקר החקלאי מביא את הפרי הראשון שלו ומעלה אותו לבית המקדש. זה אחרי כמה שנים טובות, הוא השקיע בשדה וכולי, הוא מביא את הפרי שלו לבית המקדש, לכהן, ועד שתי מצוות. מצווה שהוא גם מצוות הבאה של הביקורים, של הפרי הראשון לבית המקדש, אסור לו לאכול את זה בעצמו, צריך להביא את זה לכהן. ואם רוצים לשם עוד מזגן, שתי מזגנים, אפשר גם לפתוח את זה. וגם יש לו גם עוד דפים. לא, אפשר אני אין לי פה עוד דפים, אם זה לא עבר, אז אפשר אולי לצלם. יודעים שיש מכון הצילום? חסר לי עוד כמה דפים? אז אם יש שתיים זה בסדר, שם פעם הבאה נצלם יותר. אז שיהיה לכל שתיים דף, בסדר? זה חשוב לי שיהיה דפים מול העיניים. בסדר, טוב, פעם אצלם יותר, מטעם שלכל שתיים יהיה דף אם אפשר, בסדר? הקיצור, עוד החקלאי בא ומביא את הפרי הראשון שלו שאסור לו לאכול אותו בעצמו אל בית המקדש, אל הכהן, ושם יש לו הרצאה ארוכה מאוד. בואו נראה טיפה את הפסוקים, נעלה שאלות, נתחיל לברר את הדברים. והיה, רואים עוד בפסוקים הראשונים, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה. והיה, חז"ל אומרים, כל והיה אינו אלא לשון שמחה. כל ויהי זה לשון צער, שרמן איך מתחיל ויהי? ויהי בימי אחשוורוש, צער. כל והיה לשון שמחה. כלומר, פרשת ביקורים פותרת בלשון שמחה. כבר שאלה ראשונה, למה פרשת ביקורים יושבת דווקא על העניין של השמחה והיה? אגב, ביקורים אפשר להביא ולקרוא לפני הכהן רק בתקופה שבין שבועות לסוכות. רש"י אומר כי זה ימי השמחה. שבועות, בין שבועות לסוכות זה ימי השמחה. כלומר, פרשת ביקורים, השלמות של המצווה תהיה במועדי השנה, בתקופת השנה, רק בזמן שמחה. עכשיו השאלה הראשונה היא למה? למה פרשת ביקורים כל כולה עניינה שמחה וכל הפתיחה שלה והיה דווקא עומד על שמחה? כל התורה בשמחה, כל המצוות בשמחה, בוודאי. אבל למה דווקא ביקורים עניינה בשמחה? יש שם משמעות הלכתית, שאי אפשר לקרוא את הביקורים שמביאים את הלמד המקדש, אם זה לא בתקופת השמחה משבועות לסוכות. נמשיך. ואגיד אבוא אלה שהשם קרב נתן לך נחלה ויוצא בשד הבא. ולקחת מראשית כל פרי האדמה שתביא מארצך, השם קרב נתן לך, מדובר פה רק פירות משיבת המינים, ושמת בטן ובשר, והלכת אל המקום, אל בית המקדש, שאיר לך השם קרב שכן שמו שם. ובאת אל הכהן, אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגעתי השם אלוקיך, קיבלתי אל הארץ, הגענו לארץ, וגר כהן תנה מידיך, והנוחה לפני מזבח השם אלוקיך. וענית ואמרת לפני השם אלוקיך. פסוק ה', ארמי עובד אבי וארד מצרימה. מה זה ארמי עובד אבי? מה חז"ל דורשים? ארמי, מי זה ארמי? ארמי זה לבן. ישראל מתחיל לספר לכהן שמביא את הביקורים שלו, שבהתחלה של עם ישראל, יעקב אבינו, המשפחה של יעקב, רחל ולאה והשבטים היה בבית לבן, והוא ביקש, לבן ביקש לעקור את הכל, זה ארמי, לבן הארמי, ועובד אבי, ניצלנו ממנו, ואז הגענו למצרים, והגענו שם מתי מיד, ויש שם לגוי גדול עצום ורב, והראינו אותנו מצרים ויענונו עבודה קשה, וניצק אל השם, והשם הוציא אותנו ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמפקים גדולים, והביאנו למקום הזה, והנה הבאתי לך את פרי האדמה, והשתחוות לפני השם אלוקיך ושמחת בכל הטוב. הקיצור, שאלה שממש צועקת לנו עכשיו בפסוקים פה, מה עכשיו העיקר, החקלאי שמביא את הפרי לכהן, מתחיל לספר לו את כל ההיסטוריה שהיה לנו, מה זה כל ההיסטוריה, עוד לפני ההיסטוריה, ארמי עובד אבי, לבן הארמי, אחרי לבן הארמי ניצלנו, עד הגענו למצרים, והגענו למצרים, ושם גם ניצלנו בניסים, והיה לנו אותות ומופתים, יד חזקה, זרוע נטויה, מה זה קשור עכשיו, כל הסיפור ההיסטורי שהיה לפני אלפי שנים, בית ראשון, בית שני, שהחקלאי מביא את הפרי לכהן, מה היה עם יעקב אבינו בבית לבן הארמי? החקלאי עכשיו משקיע, למה הוא משקיע? כי הוא מביא את הפרי הראשון, החדש שלו, שלא היה לו מעולם, שחיכה לו הרבה שנים, והוא השקיע הרבה עד שהוא הגיע ליבול שלו, את זה הוא בוחר לעלות לבית המקדש ולהביא לכהן. עכשיו זה מה שמעניין אותו, ההיסטוריה של עם ישראל לדורותיו, לתולדותיה, מה היה עם יעקב אבינו, מה היה עם מצרים, זה נראה לא מחובר, וזה חלק אינטגרלי מהמצווה, בסדר, אדם מביא ביקורים, והוא מביא הרצאה לכהן, וחלק מהמצווה של הביקורים, את כל הסיפור הזה צריך להביא לכהן. וקודם נאמר בית המקדש, זה לא סתם פסוקים, זה פסוקים שהאדם מתרומם במסעת הנפש שלו, ואומר אותם בית המקדש, וזה חלק הכרחי מהמצווה. לא ברור בכלל ההקשר והתוכן והחיוב לומר את כל מה שהיה בהיסטוריה של עם ישראל, פה במצוות הביקורים שהחקלאי מביא את הפרי שלו אל הכהן בהתרגשות גדולה. זו השאלה השנייה. שאלה שלישית יש לנו פה לשאול, הפסוקים האלה מוכרים לכם איפשהו? מהאגדה. כלומר, חז"ל ביציאת ליל הסדר, ביציאת מצרים, אחד הלילות אם לא הלילה הגדול בשנה, אנחנו מתארים ומרחיבים ובעיקר מספרים את יציאת מצרים. יש לנו כל פרשת שמות, כל פרשת וירא, כל פרשת בו, תחילת פרשת בשלח, לספר לנו המון על יציאת מצרים. וחז"ל בוחרים לתאר ולספר ולהרחיב את כל הסדר של יציאת מצרים, איפה? דרך הפרשה של הביקורים דווקא. דרך הפרשה של הביקורים שהחקלאי מביא לכהן ומספר לו מה היה פעם בעם ישראל, את תולדות האומה שלנו, אז את הפסוקים האלה חז"ל בוחרים שהאדם בליל הסדר שהוא בא להיפתח אל יציאת מצרים, את הפסוקים האלה אותם מרחיבים, שזה נורא נורא תמוה, לא רק שלא ברור לנו למה החקלאי אומר את זה לכהן במצוות הביקורים, אלא למה כל ליל הסדר או רוב ליל הסדר, חלק גדול מהאגדה, זה דווקא כאילו בסיבוב, בדלת האחורית. מה החקלאי סיפר לכהן מה היה במצרים, וזה בשבילנו ליל הסדר. נורא מוזר. הייתי פיו של ליל הסדר התעסק בפרשיות עצמם של יציאת מצרים, ולא במה החקלאי מספר לכהן בבית ראשון, בבית שני, מה היה פעם, וזה יהיה הביאור שלנו על האגדה, על ליל הסדר. בסדר? אז יש לנו פה שלוש שאלות. למה ביקורים נפתח דווקא בעניין שמחה, והיה כי תבוא אל הארץ, אין והיה אלא של שמחה, יש לנו משמעות מעשית לזה, שרק משבועות לסוכות אפשר לקרוא, אם זה לא בזמן שמחה בשבועות לסוכות אי אפשר לקרוא. כלומר, אם אתה לא בשמחה, חסך חלק מהמצווה. מה המשמעות? אל תגיד לכהן את כל הנאום הארוך הזה, וכנראה נאום מאוד משמעותי, נראה אותו הרבה משך, בסדר? נורא מוזר שהשמחה היא דווקא מצד ביקורים, או מבטלת לנו הלכה מצד ביקורים. שאלה שנייה, למה כל ההיסטוריה של עם ישראל עכשיו לא קשור בכלל לחקלאי שמביא את הפרי הראשון שלו? שלוש, זה כל כך חשוב שבליל הסדר, היכולת לנו להיפתח ליציאת מצרים ולהבין מה היה שם בליל הסדר, זה דרך הפסוקים האלה, נורא מוזר. כן. יש פה שאלה שאלה? שאלות, הערות, תשובות, מה אומרות? בליל הסדר, בהגדה, חזל מבארים, חלק, חזל חיברו את ההגדה עם באורים ארוכים על פסוקים של יציאת מצרים כדי שנבין מה היה שם. כדי שנתחבר, נפתח אל הגודל, אל האור הגדול של יציאת מצרים. והם בוחרים דווקא לדרוש ולברר את הפסוקים של יציאת מצרים, את הפסוקים האלה דווקא. נורא מוזר, אתה מצפה שיהיה חלק מהמאורה, שמות, ואי רבו, תהליך יציאת מצרים, הקושי. כן, אבל למה דווקא דרך הביקורים? יש כל כך הרבה אירועים, מאורעות, מצוות, שהייתי מצפה שזה שם יהיה. טוב, בסדר, שעוד שיש לנו פה לשאול. קצת אולי נברר את מהלך הביקורים דרך המשניות. בסדר? יש לנו, אתם רואות בצד משניות של מסכת ביקורים. ביקורים פרק ג'. יש מסכת שלמה לביקורים המשניות, אין גמרא ביקורים, יש משנה בלי גמרא, כן. מה להסביר? כן. האמת, פשוט נראה דרך המשנה, בסדר? המשניות פה הסבירו, אם תראה שהמשניות לא... על פניו, בכלל לא. אין קשר בשבילנו, באופן הפשוט. אבל הקשר המאוד מאוד משמעותי, שההגדה, אנחנו קוראים את ההגדה, ומבררים מה היה לנו ביציאת מצרים, והוציאנו משם, והיירנו את המצרים, ויעננו בזרוע, ביד חזקה, זרוע נטויה, כל הביאורים של מה היה שם, דרך הפסוקים האלה. כלומר, בליל הסדר, בהגדה, שמבארים מה היה ביציאת מצרים, ואנחנו נפתחים אל הגודל של המאורת את מצרים, חזל בחרו את הפסוקים האלה, של הביקורים. כן, פרשת שבוע שלנו, ביקורים, חזל בחרו שהם יהיו הפסוקים שיופיעו בהגדה. זו שאלה בתוך שאלה, למה החקלאי, העיקר, שהוא בא לכהן, הוא מספר לו על כל יציאת מצרים ועל לבן הארמי, נורא מוזר, לא קשור. שתיים, למה בליל הסדר אנחנו לוקחים את הפסוקים, נפתחים ליציאת מצרים דרך הפסוקים האלה. בסדר? משניות. כיצד מעלים את הביקורים? רואות משנה ג' משנה ב'. כל העיירות שבמעמד, כל הערות שבמעמד מתכנסות לעיר של מעמד ולנינדו חובה של עיר. טיפה נסביר פה, אדם, החקלאי, יש לו את הפרי הראשון שלו, אותו הוא לא יכול לאכול, למרות שהוא השקיע בו כמה שנים, עד שהוא ראה תפוקה טובה מהשדה שלו, מהחקלאות שלו, את הפרי הראשון הוא לא אוכל, למרות שזה הכי יקר לו, אותו הוא מעלה לבית המקדש של הכהן. אבל, אומרת המשנה, זה לא שיש לו את הפרי הראשון, הוא מחליט, הגיע הזמן ואיתו הוא עולה לירושלים. יש זמנים מוגדרים שעולים כולם עם הביקורים. כל מי שיש לו שדה ויש לו פרי ביקורים. אז הוא לא עולה לבד אלא עולים ביחד. ולא עולים ביחד כל החקלאים של העיר אלא מעמד. מה זה מעמד? במילים שלי מחוזות. מספר עיירות מחולקות למחוזות. יש כמה מחוזות בארץ וכמה ערים כמו שיש שם לא יודע מה. גוש דן, שרון, דרום, שפלה, נגב, לא יודע מה, לוקחים כמה עיירות ביחד, מצרפים אותם, וכל החקלאים שבעיירות, שבמחוז מסוים, שזה המעמד, מתכנסים ביחד, ועולים ביחד לירושלים. כלומר, אתה לא מביא את הפרי ועושה את העלה אל הכהן כשבא לך, אלא הם כולם ביחד. מה זה כולם ביחד? לא כל החקלאים שבעיר, אלא כל החקלאים שבעיירות באותו מחוז. זה המעמד. בסדר? בוא נראה את בפנים. כיצד מעלים את הביקורים? כל העיירות שבמעמד המחוד מתכנסות לעיר אחת של מעמד, כנראה העיר המרכזית, בסדר? ולנין מחובה של עיר, כלומר, לא פתאום בבוקר, אלא לילה קודם מגיעים, ערב קודם מגיעים, ישנים ביחד בחוץ, ולא נכנסים לבתים. דווקא שישנו ביחד, באוהלים, בחוץ. לחבר את הביחד כבר ערב קודם, כלומר לא נוחתים אלא ביחד, אלא מהווים את הביחד ערב קודם. ולא נכנסים לבתים. ולמשקים היה השכמה, כולם קמים ביחד. היה הממונה אומר, קומו ונעלה ציון אל השם אלוקנו. כלומר המשקים, הוא מתחיל לעורר אותם. לעורר אותם לא דווקא בהערה פיזית, גם בהערה רוחנית. עכשיו אנחנו קמים בבוקר, וכולם הולכים להתעלות אל ציון. תדעו לכם, אנחנו לא סתם הולכים. מתחילים להעפיל ולטפס בקומות רוחניות לציון. לא אדם פרטי, לא כולם ביחד, אלא כל העיירות ביחד. מי הסתם, אני אצליח להם את המשנה באופן הפשטי הרגיל שלה, זה מחבר אותי לגודל, למשהו מאוד מאוד כללי. זה לא רק השדה שלי, החקלאי שלי, הפרי שלי, אלא כולם ביחד, כל העיירות ביחד, ויש גם מנהיג שלוקח אותנו אל המקום הזה, ששהוא המפגש עם בית המקדש, הוא מכוון אותנו, עולים למעלה, עולים למקום גדול. זה משהו מאוד כללי, מאוד מרחבי, מאוד מאוד לאומי. בואו נמשיך. הקרובים מביאים תאנים וענבים, כי כנראה הם פירות שיותר קל להתייבש. אז אם אתה בעיר קרובה, תביא פרי שהוא יתייבש, כי הוא ביתם לא יעבור הרבה זמן. הרחוקים שיש להם דרך ארוכה, מביאים גרורות וצימוקים, כי כנראה הם פירות שיכולים להחזיק הרבה זמן מעמד. והשור הולך לפניהם, וקרנה מצופות זהב, והתרה של זית בראשו. עוסקים פה כבר באיפוי. מה זה איפוי? ישור, מצפים את הקרניים שלו בזהב, מצפים אותו בהתרה של זית. החליל מקל לפניהם עד שמגיעים קרוב לירושלים. כל הדרך בניגונים. לא סתם הולכים כולם ביחד, וכולם רואים אותם. אלפי אנשים הולכים ביחד עם מנהיג, אלא גם יש זה בצורה מאוד יפה, ישור, עלה של זית. לא רק זה, אלא גם חליל, ניגונים. מן הסתם, החליל והניגונים היו ניגונים שמחים, ניגונים עמוקים, ניגונים מרוממים. כי הולכים לבית המקדש, הולכים למקום מאוד גדול, הולכים לתות גדולה, אז כל הדרך היא הכנה למה? שמתאפסים במדרגות רוחניות, ויש ניגונים מאוד עמוקים, הייתי אומר ניגון זה משהו מאוד עמוק, כמו שירת הלווים בבית המקדש. חליל זה לא סתם, זה חליל מאוד עמוק, שבא לחשוף עומקים רוחניים בדרך. החליל מקל לפניהם, כל הדרך, עד שמגיעים לקרוב לירושלים. הגיעו קרוב לירושלים, אומרת המשנה, הם לא עושה נכנסים לעיר. מה הם עושים? כשהלכו לפניהם ויתרו את ביקוריהם, הפחות, הסגנים והגזברים יוצאים לקראתם. הם מודיעים לעיר ירושלים, מה הם מודיעים להם? אנחנו עוד מעט מגיעים. הגענו, כמעט מגיעים. ואז מה המשמעות? כל הגדולים יוצאים. הפחות, הסגנים והגזברים. אנשים גדולים, יוצאים להקביל את פניהם. אז לא שסם נכנסים לעיר, אלא הם מודיעים להם ועושים להם קבלת פנים. כי יש פה משהו גדול. אדם גדול מגיע, עושים לו קבלת פנים. ומי יוצא לקראתו? כל השורה הראשונה. כל הגדולים יוצאים לקראת אלה החשובים שבאים לדבר הזה. לפי כבוד הנכנסים היו יוצאים. כמה שהם חשובים, ככה היו באים. וכל בעלי אומנויות שבירושלים עומדים לפניהם ושואלים בשלומם. אחינו אנשי מקום פלוני, באתם לשלום. הייתי אומר, עוצרים מהמלאכה. כל בעלי אומנויות, כל החנויות, כל המסחר, כל העבודה, עוצרים. למה עוצרים? אנשים חשובים מגיעים. מי האנשים החשובים? אלה של הביקורים. אז לא רק שהם מודיעים להם שהם מגיעים, עושים להם קבלת פנים, והאנשים הגדולים יוצאים, גם כולם עוצרים מהעבודה שלהם, ומתחילים לדבר איתם. האנשים החשובים, מאיפה אתם? מה אתם עושים? איזה ביקורים יש לכם? נשמע לי שלא, כי אני אגיד לך למה, כי זה לא אדם פרטי וזה גם לא עיר פרטית, זה לפי מעמד, זה לפי מחוזות. אז כמה מחוזות יש? כן, אירוע ענק של הרבה הרבה אנשים ביחד, אני מניח שזה לא בלי סוף. בסדר? ככה נראה לי. החליל מקל לפני, ממשיכים עם המוזיקה, עם הניגון העמוק, עד שמגיעים להר הבית, משנה ד' הגיעו להר הבית, שימו לב טוב, אפילו אגריפס המלך נוטל הסל הכתפו ונכנס. אז זה לא רק כמה אנשים ביחד, ולא עוצרים מהמלאכה, ולא הגדולים, המלך. מה המלך? המלך, כל המדינה על הכתפיים שלו, נכון? המלך יש לו יחסי חוץ, יחסי פנים, מלחמות, פשיעה, רפורמה משפטית, לא יודע מה יש לו, אומר, יש לו עיסוקים כל היום מהבוקר עד הערב, הוא לא ישן רגע, כל העולם מונח על הכתפיים שלו והוא עוצר את הכל. למה הוא עוצר את הכל? בטח שהוא עוצר. למה עוצר? אנשי הביקורים הגיעו. אנשי הביקורים הגיעו, המלך עוצר מכל הישיבות שלו, מכל העיסוק האינטנסיבי. כשהוא שיש, הוא יוצא, והוא בעצמו מהווה דוגמה, לוקח את הסטייל עם הכתפיים, ונכנס עד שמגיע לעזרה. הוא בעצמו מתחבר אל כל האנשים האלה, והוא בעצמו נכנס, ודיברו הלוויים בשיר, הרומך השם כדיליטני ולא שמחת אויבה אלי. הקיצור, זה מצווה שהיא כל כך כללית, כל כך לאומית, לולי המשניות, לולי חזל. מה הייתי רואה בפסוקים ומה הייתי נוחי המשניות? בפסוקים הייתי אומר, זה מצווה מאוד אינדיבידואלית, מאוד אישית, מאוד פרטית. כי אתה שמח, בטח שמח, כי הפרי הראשון, השדה, התחיל להביא את היבול, אתה לא אוכל את זה לבד, אתה בא לבית המקדש. המשנה וחזל מרוממים אותנו למשהו אחר לחלוטין. ביקורים הייתי אומר, זה המצווה הכי לאומית, הכי כללית שיש. היא הייתה נראית הכי פרטית, הכי אישית, הכי בשדה שלי, ואני לא עושה אותה לבד, רק עם כולם ביחד. לא כולם ביחד, כל העיירות ביחד, ישנים ביחד, יש מנהיג, הולכים ביחד, הולכים ביחד, והכל מאוד מאוד יפה, עם שור. לא הולכים ביחד, מנגנים ביחד. מנגנים ביחד ואומרים להם שהגענו, וירושלים יוצאים לקראתנו, ועוצרים מהעבודה שלנו, וכל ירושלים איתנו, והמלך, שכל כולו הוא שיא הלאומיות, הוא שיא הכלליות, זה מצווה שנוגעת במלך, למרות שאין לו שדה אולי, והוא בכלל לא עבד, לא קשור אליו, והוא עוצר ממלאכתו, והוא מתחבר למהלך של החקלאי הכי פרטי והכי כללי ולאומי שיש. טוב, אז זה כמובן שאלה גדולה, לא יודע, כל המשניות האלה, לא הייתי אומר סימן שאלה, אבל כל המשניות האלה זה סימן שאלה ענק. למה? מה מיוחד כל כך במצוות ביקורים שהיא צריכה להיות כל כך כללית, לאומית, כלל ישראלית, כזה מרחבים אדירים של מפגש ביחד של כל האומה כולה, כל ירושלים מתעניינת מביאה ביקורים האלה. לא ירושלים, המלך. זה מצווה, הייתי אומר, מלכותית, כלל ישראלית. למה? בסדר? עד זה בעצם השאלה הרביעית שיש לנו לבאר פה. אמרנו, למה זה דווקא שמחה? למה הנאום הארוך הזה, שהוא לא קשור אלינו בכלל, למה חז"ל בוכים את ליל הסדר דרך הביקורים, זה כאילו בדלת האחורית, ולמה לפי כל המשניות פה היא מוצווה כל כך כללית, כמו שהיא יכלה להיסגר בצורה מאוד פרטית, מאוד אישית, סתם עושה אנלוגיה, לא יודע, מהבטן, נראינו שבוע שעבר שילוח הקן. בסדר, אדם משלח את הקן, הוא לא מתחבר עכשיו פה לכולם. הוא ראה עץ, משלח את הקן, וגדולים תיקח לך, הוא עוזר לחמור ריחה שנופל בדרך, אז הוא עוזר לו, לא יודע מה, הוא לא מרמה במשפט, לא יודע, לא... בדרך כלל המצוות אני עושה אותם, אני מחובר כלל ישראל, ואני עושה אותם באופן מאוד אישי. המצוות אומרת, אין איש פרט, כל המצווה הזאת היא רק כללית. אם היא לא כללית, ושיא הכללית שיש, היא לא המצווה. השאלה היא למה. בסדר, ארבע שאלות? ואני אצל לבית את המהלך של הביקורים. למי שיש פה כיוונים, ביאורים, שאלות. טוב, הרב בעין היה, מתחיל להסביר לו את הדברים פה. בסדר? נראה מה נספיק פה. הקרובים, אומר הרב, רואות פסקה עין היה למטה. היו מביאים תאנים וענמים הרוחים מביאים גרון לצימוקים. הרב יש לו פסקאות ארוכות שמסבירות לנו את המשניות האלה. וכאן זה משפט אחד, אבל זה משפט לעניות דעתי של הרב קוק, שפותח לנו את כל המצווה. משפט אחד של הרב, פותח פה את הכל. העלאת הביקורים, רואות? העלאת הביקורים אל מקום המקדש, מקום עינם וליבם של ישראל, ראוי לו, מתאים לו, להתוות את הערך של היחס של כל איש פרטי והעסקיו הפרטיים אל קרבת השם ואורו, אור ישראל הכללי. במשפט אחד הרב מסביר את כל המצווה הזאת. משפט מאוד עמוק, מאוד עמוק. בוא נראה מילה. אומר הרב, שמעלים את הביקורים אל המקדש, אז בעצם יש לנו פה דוגמה, מהלך, תכונה, דרך של כל החיים החומריים הפרטיים של האדם אל קרבת השם. בואו נסביר את זה בשתי רבדים את המשפט הזה, בסדר? החיים של החקלאי יכולים, עלולים להיות מאוד אפרוריים, מאוד אישיים, עד שהאדם מצליח להוציא פרי מהשדה, אני לא חקלאי, אני שדה, לא קשור לזה בכלל, אני אירוניסט במקור, אבל זה ברור שאתה מצליח להביא עץ עם פירות, יש לו הרבה הרבה שלבים, יש בדרך סופות, יש קרה, יש חוסר בגשם, יש לו הרבה שלבים, הרבה קשיים, הרבה שנים עד שהוא מצליח להגיע ליבול שלו. ואת היבול שלו הכי יקר לו, החיים שלו מאוד אפרוריים, מאוד שגרתיים, מאוד שוחקים. הוא גם בדרך כלל לא, אין לו זמן יותר מדי ללמוד, יכול להיות שהוא גם לומד, אבל מרצו וכוחותיו וכישרונותיו, בדרך כלל חקלאי קם מוקדם מאוד, מה שאני מכיר, נכון? אנשים חקלאים קמים מאוד מוקדם. אין לו זמן, הרבה זמן, לעסוק בעולמות הרוחניים, בעולמות הקודש, בקרבת אלוקים, בטח שהוא שייך לזה, בטח הוא קשור לזה, בטח קיים תורה ומצוות, אבל לעסוק כל היום בגמרא ובקרבת אלוקים ובמאוויים הרוחניים ובעולמות רוחניים, בדרך כלל אין לו הרבה זמן לזה, ופניות שלו תמיד הוא מתאים לזה, כי הוא קשור מאוד לעבודת האדמה, לחקלאות, לשדה. זה עיקר תשומת ליבו, ענייניו, כוחותיו, כישרונותיו. הוא מביא פירות מהשדה, יש לו המון השקעה בזה, המון כוחות לזה, המון כסף הוא משקיע בזה, הרבה דאגות כלפי הדבר הזה. העולמות הרוחניים, בדרך כלל הוא ילמד אותם, הוא יהיה קשור אליהם, אבל יפתח אליהם בצורה מרחבית ועמוקה, שאינטנסיבית כל היום, בדרך כלל הוא פחות יהיה במקום הזה. ועלול להיות, מה עלול להיות? קצת מרחק בינו לבין הקודש, בינו לבין האידיאלים. איפה הוא ואיפה הכהן הגדול? איפה הוא ואיפה ירושלים? איפה הוא שנמצא, לא יודע מה, בצפון, בדרום? בנבואה, בסנהדרין, באנשים הגדולים, במקריבי הקורבנות, בתלמידי החכמים, בנביאים, בבעלי רוח הקודש, איפה הוא ואיפה הם? רחוק מאוד. אומר הרב, מצוות ביקורים, מה היא עושה? היא לוקחת את החיים של האדם, את הכי יקר לאדם, את מה שהוא השקיע כבר כמה שנים ושם את כוחותיו, ברצו, דאגותיו, את הכסף שהוא השקיע בזה, את כל כוחות החיים שלו, בחומר, בגשם, במה שהוא השקיע, והיא עוזרת לו, לאדם, לקשר, לחבר, להעלות, לרומם את החיים האישיים שלו, את הדבר שהמדחת, הדבר הכי חשוב לו, שהוא השקיע בו הכי הרבה, בחומר, ואתו לאן הוא מעלה? לבית המקדש, לירושלים, לציון. כלומר, זה מרים לו את החומר אל הקודש. זה גורם לו שלא יהיה לו ניתוק, שלא יהיה לו מרחב גדול, שגם החומר שלו, אבל זה לא סתם חומר, זה לא שפעם בשנה הוא צריך להביא איזשהו פרי. זה לא סתם פרי, תמיד הראשון הוא הכי חביב, הוא הכי יקר, בו הוא הכי השקיע. הדבר הכי חביב לו, הכי יקר לו, שסוף סוף הוא יצא הפרי הזה, וואו, הפרי הראשון שלי אחרי כמה שנים, אותו לאן הוא הולך, הוא לא אוכל אותו, הוא לא מראה את זה לאשתו, אולי הוא מראה להם, והם לא אוכלים אותו. מה הוא לא מוכר אותו? אותו הוא קודם כל נותן להשם. הוא עוזב אותו, הכי יקר לו, הוא אומר, אתה הכהן, זה שלך. לא שלי, זה שלך. אתה יודעים מה זה עושה לבן אדם? זה מרים לו, אומר הרב קוק, את כל המושגים החומריים, זה לא הפרי, זה מעבר לפרי, זה כל המוטיבציה, זה כל האמביציה, זה כל החיים, כל הכישרונות, כל היכולות, כל מה שמתעסק כמה שנים, את כל החומר שלו, הוא מבין שהחומר הוא לא בעצמו. החקלאות שלו, השדה שלו, כל הערכים החומריים שלו, כמובן למשל הביקורים, זה לא משל, זה ממשים מאוד, אבל מהביקורים הוא פותח פתח לכל החיים החומריים, הגשמיים שלו, הכל מחובר אל הקודש. הכל יונק מהקודש. גם החומר שלי הוא קדוש. למה הוא קדוש? כי הדבר הכי חשוב שלי שבחומר, שישבת בו הכי הרבה זמן, הוא בכלל בית המקדש, הוא בכלל אל הכהן, הוא בכלל בעזרה, וגם עושה דרך ארוכה עד שהוא מגיע לירושלים, בדרך הוא חושב, למה את הפרי שלי נותן לירושלים? למה מלא אותו לבית המקדש? בעצם המקדש, נעשה אחרי זה ככה, נמצא אצלו בשדה. או השדה שלא מתרומם אל בית המקדש. אור הקודש מאיר לו את חייו הגשמיים החומריים, לולא מצוות ביקורים, מה היינו עלולים להיות? יש קודש פעם בשנה, שלוש פעמים בשנה, אבל היום יום שלי קצת, בוא נגיד את האמת, הוא לא שם, אני לא עם הכהנים, הלווים, הנביאים. אני, מה יהיה השנה? אני בדאגות, ירד גשם, לא ירד גשם, יהיה קרה, יש יבול, אין יבול. הפרי יצא, הפרי לא יצא, יהיה לי כסף, לא יהיה לי כסף השנה, כי הפרי לא יצא טוב. וכן על זה הדרך. הביצה ביקורים מאפשרת לבן אדם לקנות הגרש בחומר. מפה, משל, על כל מה? על כל החיים החומרים של הבן אדם. בוא נראה את זה בפנים. העלאת הביקורים אל מקום המקדש, מקום עינם וליבם של ישראל, מקדש זה העיניים והלב. למה רב, מה זה עיניים והלב? עיניים והלב אנחנו רואים, והאר עינינו בתורתך. העיניים זה ביטוי למה? לשכל. והאר עינינו בתורתך. תאיר את השכל שלנו, עיניים זה ביטוי לשכל בתורה. והלב, מה זה הלב? הלב למה הוא פונה אלה? לעולם הרגש. כלומר, אומר הרב, המקדש, שזה המקום, המקום של השכל והרגש, מרכז הקודש של האומה כולה, שם מקריבים קורבנות, שם מניקים את המנורה, שם מפריעה הנבואה, שם נמצא כהן גדול, שם נמצא הכהנים, שם המשרה עולה 3,000 שנה לרגל, זה המרכז של הקודש באומה, ראוי לו, למה ראוי? כשמעלים את הביקורים אל בית המקדש, ראוי לו להטוות, מילה אחרת להטוות, לסלול את הערך של היחס של כל איש פרטי, והעסקיו הפרטיים, זה הרבה מעבר לביקורים, זה כל החיים החומריים שלי שלא מנותקים אל קרבת השם ואורו, אור ישראל הכלי. בית המקדש זה מקום של קרבת השם, של דבקות בהשם, של התעלות, של כל הגודל, של כל האור. בית המקדש זה מרכז הרוחני ששם האדם מטפס על המושגים ואל קרבת אלוקים באופן הכי גדול. לוקחים את החומר ומעלים אותו אל קרבת השם הכי עליונה שיש. אומר הרב, מהביקורים אל כל העסקים הפרטיים החומרים של האדם, שהכל מונח בקודש. המצווה היא כל כך חשובה לנו. אז זה רמה אחת של המצווה. בואו תראו, תהפכו את העמוד לצוות הרב צבי יהודה. נראה למה זה משהו מאוד כללי שמחובר מאוד מאוד גם אל כל ספר דברים. טוב, בואו נדבר על זה קצת לפני הרב, צעודה קצת יותר גבוה בשבילי עכשיו. כן. אני אגיד לך משהו, סקלי על מהלך השנה שלנו. יש לנו שבת. שבת זה שיא של קודש, נכון? נשמה יתרה. אחרי השבת, מה יש לשתם ימי המעשה? ימי חול. חול מלשון מה? חלול. הקודש נסתר בימי החול. בשבת יש נשמה יתרה, יש הערה רוחנית וכו', מקום אחר. יש לנו במעגל השנה עוד מעט מה? ראש השנה. יום כיפור, סוכות, שמחת תורה, קרבת אלוקים אדירה, יום כיפור, אדם נפגע, אנחנו כמו מלאכי השרת. אחרי זה מה יש? חודש חשבן. מעגל השנה בנוי באופן כזה, ועד יש לנו עוד פעם, חגי חיים דרבנן, ועד פעם פסח, ועד שבועות, ועד עוד הפעם. הקיצור, החיים שלנו בנויים כדי שיש רגעים של שיאים של קודש, ויש נחיתה למציאות. הגודל זה איך? מתוך המדרגות, מתוך הטיפוס הרוחני, מתוך ההר הגבוה, אני גם יכול לראות את הקודש בימי המעשה, שאני לא בער. אבל אם לא יהיה את ההתעלות, אז הכל יהיה מאוד נמוך. נכון, נעסוק את ביקורים דרגע שיא אדיר, אבל דרגע שיא שבעצם צריך להשליך ולהאיר את כל החיים כולם. אבל אם לא היה את רגע השיא, אם לא היה ראש השנה, אם לא היה יום כיפור, כל השנה הייתה נראית על הפנים. היא הייתה מאוד מנוונת, מאוד אפרורית, מאוד שגרתית. יש לך בתחילת השנה, עוד מעט, ימי שיא של קרבת אלוקים, אצלי בבית כנסת, ומתקרבים והורגים ובוכים, ומתקרבים להשם עם המון המון מצוות, ראש השנה, שופר, סוכה וכו', ומתוך קרבת אלוקים אדירה, עד השעה התחילת השנה. בלי זה, החיים היו מאוד תפלים. בסדר? אז דיברנו על רובד אחד של ביקורים. רובד שני של הביקורים עכשיו, שגם נמצא פה ברב במעמק עם הפסקה הזאת, זה לא רק האדם הפרטי. דיברנו הרבה פה על האומה, נכון? על הצד הלאומי, הכללי שיש לנו פה. הביקורים, אם אני מבין פה נכון, מסמלים בעצם את האידיאל הגדול של עם ישראל בארצו. כן נראה רבצו אותה פה, בסדר? אני מתחרד, חודר בי. עוד הפעם, בואו נעבור קניית רגע את העמוד. תורת ארץ ישראל. אחרי ברור סבת דברים. רואות? בפסקה 3. והערך האלוקי של הגוי הגדול. הערך של עם ישראל, אומר הרב צבי יהודה, רואות? בעמוד אחר כך, מספר 3. זכות הרב צבי יהודה. אינו מתגלה, הערך הגדול של עם ישראל לא מתגלה, אלא כשהוא נמצא בארצו. בכל בריאותו וקוממיותו. אומר הרב. רבנו, רב צבי יהודה, הבן של הרב קוק, הוא אומר, מתי מתגלה הערך של עם ישראל, הגודל של עם ישראל? לא בחול, אלא רק בארץ. בגלות אנחנו שבורים, רצוצים, כמו במחלה. יש חולי, יש ניוון בגלות. מגיעים לארץ, נפגשים עם שלמות החיים בארץ ישראל. כפי שהערך האלוקי של הגוי הגדול, כלומר, הקדושה הגדולה, והאידיאלים הגדולים והחיים הבריאים המלאים הקדושים של עם ישראל יתגלו רק כשאנחנו נמצאים בארץ. כפי שסדרו בנוסח של יכבוד השם, כי בחר השם בציון יבא למושב לו, מתוך כי יעקב בחר לא יעשה לסגולתו. גילוי כבוד השם בעולם, שיא ההערה של כבוד השם בעולם, של הקדושה בעולם, נעשה איפה? בעם הזה ובקרקע הזאת. אומר רבנו, עם ישראל, כשהוא מתגלה בארץ ישראל, בשלמות של חיים, אז כבוד השם מתגלה. עם ישראל מגלה את שם השם הבריאה. במילים אחרות, עם ישראל בגלות, שעם ישראל לא בארץ ישראל, כבוד השם, הערת השם, מתגלה איך? בצורה מה? קטנה יותר, מצומצמת יותר, עלובה יותר, הייתי אומר. לא אגיד עלובה, לא נעים לומר, הרבה יותר מינורית, הרבה יותר קטנה. עם ישראל הוא גילוי של שם השם בעולם. השם מתגלה דרכנו, דרך עם ישראל. ועם ישראל בארץ ישראל. כלומר, שעם ישראל חוזר לארץ, כבוד השם, השכינה, הקדושה, מתגלה בצורה הרבה יותר שלמה. איפה? בעיקר, מאיפה אתה מתגלה בארץ ישראל? מה העיקר בארץ ישראל? מה השלמות בארץ ישראל? בבית המקדש. בקיצור, שעם ישראל בנוי, עם ישראל נמצא בארץ ישראל ומסודר על פי השבטים, כל אחד במקום שלו, וירושלים בנוי, ארץ ישראל בנויה, ירושלים בנויה, מלכות השם נמצא, מלכות ישראל, יש מלך, עד יש מה? בית המקדש. ובבית המקדש זה השלמות של החיים של עם ישראל בארץ ישראל. ושהמדרגה השלמה הזאת מופיעה, כבוד השם, הערת הקודש מתגלה בצורה הכי שלמה ומלאה שאפשר. אותם, עם ישראל, בארץ ישראל, בירושלים, בבית המקדש, זה השיא של הופעת שם השם בעולם. והשיא של הופעת שם השם בעולם, בואו נתחבר חזרה למצד ביקורים, מה השיא הופעת האומה? מה המדרגה השלמה של האומה? שהמקדש, הערת הקודש, המדרגות הרוחניות הכי גבוהות, ששם מקריבים קורבנות, שם נמצא כהן גדול, שם נמצאת המנורה, שם המדרגות העילאיות שנמצאות, זה לא רק בית המקדש, זה מאיר בית המקדש את כל החיים של עם ישראל בארץ ישראל, את כל חיי החומר, את כל חיי הגשם. בית המקדש זה לא רק אור אדיר בירושלים, זה אור אדיר בירושלים שמתפשט ומקרין ומאיר לכל החיים של האומה הישראלית. מה זה החיים של עם ישראל? כל חיי החומר. יש אומה, אז יש חיי חקלאות, ויש תעשייה, ויש רפואה, ויש צבא, ויש מדינה, ויש פוליטיקה. יש המון המון עיסוק בגשם, בחומר, שעם ישראל בארץ ישראל. שבונים מדינה, יש המון חומר. איך בונים את הארץ, ואיך מיישבים אותה, ואיך מקבים צבא, ואיך מקבים חקלאות, ומקבים רפואה, וכלכלה, ותעשייה, ופוליטיקה, יחסי חוץ, אחד הפנים. בונים מדינה, בונים ים של חומר. אבל כל החומר הזה, מה הוא? הוא מחובר אל הקודש. אם החומר חלילה לא מחובר ויונק מערת הקודש, קטסטרופה. בעיות, משברים, קשיים, תרבות נוראה ואיומה. אם החומר לא יונק מהקודש, זה חומר מאוד עוצמתי, מאוד חזק, מיליארדים, אומה עוסקת במיליארדים, אומה עוסקת עם מרחבי חיים של חומר אדירים, עם מלחמות, מלכים, לא יודע מה. זה עוצמות אדירות של חומר של מדינה, של כלל ולא של פרט. זה, 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 זה גם בהיקף וגם בעוצמה. אם החומר הזה לא מחובר אל הקודש, הוא לא יונק מהקודש, יהיה מאוד קשה, יהיה מאוד מסובך, יהיה מאוד מאוד קטן. האומה כולה חיה חיי חומר, אבל החומר הזה כל כולו מחובר ויונק מאיפה? מהערת הקודש השלמה. מה לגוד הקודש השלמה אמרנו? בית המקדש. המקום הקודש, או במילים אחרות, בית המקדש הוא לא רק בירושלים. הוא לא רק בגובה רוחני אדיר, הוא גם שולח קרניים ומאיר ומתפשט על מה? על כל חיי החומר של המדינה, ומעלה ומרומם את כל האומה, שהיא חיה חיי חומר אדירים, שבטים, לא יודע מה, בכל המקומות של הארץ ישראל, בית המקדש מופיע. הערת החומר הוא לא לבד, החומר יונק ומושפע ומואר מהקודש. במילים אחרות, נדייק את זה, נגדיר, החומר בעצמו נהיה קדוש. החומר בעצמו, הגשם בעצמו של המדינה, של האומה, של הארץ, כל העיסוק החומרי האדיר הוא בעצמו נהיה קדוש. איך הוא יהיה קדוש? אם הוא יהיה מחובר אל המרכז, אל בית המקדש. דיפחה יותר מסביר לנו את הביקורים. ביקורים דיברנו עכשיו על החקלאי, ברובד הפשוט. כן, זה מחבר את כל החיים שלו, האופרוריים, היומיומיים, אל הקודש. שזה לא מנותק אל המחובר. שלב הבא, זה לא רק החקלאי. החקלאי הוא סמל, אומר הרב, למה זה מאוד מחובר? זה מחובר מאוד לכל האומה. הביקורים מטווים, סוללים דרך לכל החיים של עם ישראל, לכל המדינה, לכל עוצמות החיים האדירות שמדינה בונה מדינה, שאומה בונה מדינה, שבונים ארץ, זה עוצמות חיים אדירות. זה מרחבים אדירים של חומר, בונים בתי חולים ורפואה וכלכלה וכבישים ולא יודע מה, ותעשייה, ואיך מיישבים את הארץ, בונים צבא, זה משהו אדיר, זה חומר אדיר. איך כל החומר הזה יהיה מחובר אל הקודש? אומר הרב, זה מצוות איזה? ביקורים. למה מדד ביקורים? כי הביקורים בעצם גורם את החומר שהחקלאי הכי אוהב, הוא מראה לו שהוא לא מנותק, אלא הוא מעלה אותו לירושלים. אז זה כן החקלאי, כן הפרט, אבל זה משהו הרבה יותר גדול. זה דרך, זה דוגמה, זה מטווה, זה סולל דרך לתודעה, להבנה שכל חיי החומר של האומה העוצמתיים, האדירים בארץ ישראל, בסופו של דבר, הכל יונק, הכל מחובר אל הלב, אל ירושלים, אל בית המקדש. בית המקדש זה לא בית המקדש. יש מאיר את כל החיים, כל חיי החומר של כולם. זה מתגלה, איפה? בביקורים. ביקורים הם מצווה של סמל, של דוגמה, המצווה, שנקרא את זה ככה, נדייק, מצוות ביקורים זה המצווה שמבררת לנו, שמגדירה לנו, שכל עוצמות החיים של האומה, כל התודעה, כל, לא יודע, הספרות, תרבות, כלכלה, הכל יונק מהקודש. אין שום דבר מותק מהקודש. תשאלו אותי, זה עכשיו בסוגריים, זה הבירור האדיר שעם ישראל עובר בשנים האלה. בקשיים אדירים, עם ישראל עובר חבלי לידה מדהימים, קשים, מייסרים, מעציבים, לא, לא אגיד מדקים, אבל כן, חס וחלילה לא דיכאון, לא, מבינה טובה. אבל חבלי לידה קשים. עם ישראל נענק בצער נורא עכשיו. למה? כי יש לנו מדינה אדירה, יש לנו חומר אדיר, כלכלה פנטסטית, צבא חזק, חומר אדיר בנינו פה. אבל עם ישראל יודע שיש לו משהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר שלם מהחומר שהוא בנה פה. מה? חיבור אל הקודש. אבל זה לא מנותק. כל החומר הזה, כל עוצמות החיים האדירות, הכל צריך להיות מחובר אל הקודש. עם ישראל מבין שיש מדרגה יותר גבוהה ממה שבנינו עד עכשיו, ולא מספיק מבין מה קורה פה. בשלב הזה זה קשה מאוד. זה כמו לפני שיוצא הילד, יש חבלי לידה לאישה. עם ישראל חי בחבלי לידה אדירים, כי הוא מבין שיש פה גודל שהוא לא יודע להגדיר אותו, לא יודע לבטא אותו, אבל הוא מבין שיש פה משהו אחר, שצריך משהו אחר. עם ישראל צועק למשהו אחר. אתה רוצה, זה הביקורים. בוא נראה את המשפט עוד פעם ברב. אני רוצה מחובר. העלאת הביקורים, חזרה לרב קוק, העמוד הקודם, פסקה אחרת. העלאת הביקורים אל מקום המקדש, מקום עינם וליבם של ישראל, ראוי לו להעלאת הביקורים להטוות, לסלול, להוות דוגמה למה? לסלול דרך את הערך של היחס. של כל איש פרטי ועסקיו הפרטיים אל קרבת השם ואורו. אור ישראל הכללי, זה כל הפרט, כל החיים הפרטיים שלי, כמובן כל האומה כולה, כל המדינה כולה, כל הכלל כולו. חזרה לשאלות ששאלנו. למה כהן, לכן, נשאות על המשנה, למה זה עניין לאומי? זה החקלא, איך אני אסגור את כל השאלות בתורה הזאת, כבר מתחת לסלם? למה זה כולם עושים את זה ביחד, כל ירושלים? למה המלך יוצא אל זה? כי גם המלך יודע שכל העיסוק החומרי שלו במדינה, המלך אחראי על, הוא הזרוע הביצועית של כל המדינה, כל הפוליטיקה, כל הכלכלה, הכל נמצא על המלך, כל המלחמות, הכל על המלך. המלך יודע שכל העיסוק החומרי שלו, כל התקווה שלו זה הביקורים. זה איך הוא מחובר אל הקודש. גם המלך יודע שעוצמות החיים האדירות, החומריות, שהוא ממונה ואחראי עליהם, אם הם לא מחוברים אל הקודש, זה לא ילך. והוא יודע, המלך, שהביקורים זה הנקודה שלו. שהביקורים, הקיצור הביקורים, זה מצווה מלכותית, לאומית, שיא הכלל מתגלה בביקורים, כי זה בעצם איך כל ערכי החיים החומריים יונקים מהקודש. החומר לא לבד, לא הפרטי ולא הלאומי. המלך יודע את זה, לכן המלך עוזב הכל ואומר, כל מה שיש לי עכשיו תעזבו, אני עוזב את הכל. למה? למה נולך לביקורים, דווקא לביקורים? כי המלך יודע שכל ההצלחה וזה דשמיה שלו תהיה מה? אם הוא מחבר את החומר שלו, שלא שלו, של האומה שהוא אחראי עליו, אל הקודש, בית המקדש. אם זה לא מחובר, זה לא ילך. אז הוא עוזב את הכל והולך לחבר את כל החומר הזה אל בית המקדש, אל הקודש. לכן המצווה מלכותית, כלל ישראל, עושים אותה ביחד, כל ירושלים מתעניינים, כולם עוצרים מהמלאכה שלהם, בגודל, באדר, בחליל, כולם ביחד. אתה לא עושה את זה, זה הכי פרטי, זה נכון פרטי, והכי כללי ולאומי שיש, מלך. חדרה לפסוקים שלנו. למה האדם, החקלאי, שהוא בא לכהן בבית המקדש, התחיל להגיד לו נאום? מה היה עם יעקב ולבן? מה היה במצרים? מה זה מעניין עכשיו? אתה מביא את הפרי שלך לבית המקדש, לכהן. עכשיו היסטוריה, מה היה במצרים? מה היה עם יעקב ולבן? מה, ארמי עובד דמי, מה זה קשור? מה אתם אומרות? כשמתחילים לבנות את האומה, למה הם עוסקים בעצם במצרים וארמי עובד דמי בהתחלת הגיבוש והיצירה של האומה? ההתחלה של היצירה של האומה, הגיבוש ההתחלתי של המשימה של עם ישראל. משימה יש מצרים, במצרים עם ישראל נולד, עם ישראל הראשונה הופיע. יעקב אבינו, בשלבים הראשונים, יעקב, רחל ולאה, אמהות, מתחילים השבטים, זה השלבים הראשוניים, השורשים של עם ישראל, עוסקים בביקורים, ביצירה של עם ישראל ובקשיים שהיו. ארמי עובד אבי, יעקב אבינו, עם רחל ולאה והשבטים, ולבן ניסה לעצור את זה. אחרי זה מצרים, עוסקים בשורשים הראשונים של עם ישראל, של האומה. בשורשים האלה של האומה, בשביל מה יש עם ישראל? בשביל מה עם ישראל נולד? שמה הפריעו לו כל הזמן? למה היה לבן ויעקב אבינו להבדיל? ולמה היה מצרים? למה עם ישראל נולד? בשביל מה עוסקים? בשביל מה עם ישראל התאבע והופיע במטה? בשביל מה יש עם ישראל בעולם? בשביל מה? של הביקורים. כי הביקורים זה בעצם הר הגבוה. זה המסקנה, זה התכלית, זה היעד, זה המגמה האחרונה. זה השיאים של האומה, השלמות של האומה היא מה? שעם ישראל בנוי פה, בארץ ישראל, בשבטים, בממלכה אדירה, באימפריה, בעוצמות חיים אדירות, כמו שהיה בשלמה המלך, והכל יונק מהקודש. הכל יונק בית המקדש. בית המקדש מאיר את כל החומר. כל החומר בעצמו קדוש. וכל הקודש מופיע בחומר. שלמות החיים, כבוד השם. מה שרבנו פה, רב ציודה אומר, מלכות השם, שיא השיאים של הקדושה, עם ישראל, בארץ ישראל, בנוי בממלכה אדירה, והכל יונק ומחובר אל הקודש, אל שיאי הקודש הכי גבוהים שמאירים את כל החיים שלנו. לכן ביקורים זה היעד האחרון התכליתי של כל בריאת האומה, איך היא חיה חיים בעולם הזה, בחומר, וכל החומר הזה הקדוש. איך הקודש מופיע בכל החומר. לכן החקלאי, תתחיל לספר את ההיסטוריה. מה ההיסטוריה? של יצירת האומה. כלומר, החקלאי מתחיל לספר לכהן למה עם ישראל נולד. החקלאי בעצם שמביא את הפרי לכהן, מה הוא מחבר תחיל להיסטוריה של עם ישראל? החקלאי בעצם מתרומם, העיקר החקלאי מתרומם אל מדרגת הכלל של האומה, אל המהלך האלוקי של למה בכלל נוצרה האומה, למה יש עם ישראל, למה בכלל הקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל. למה? אתה יודע למה? בגלל המצווה הזאת עכשיו. בגלל שאפשר להעלות ולהרים את כל, אפשר לחיות פה בעולם הזה עם עוצמות חיים אדירות, לאומיות, כלליות, ממלכתיות, פוליטיות, לא יודע מה, וכל זה יונק מהקודש. הכלל שהוא אומר את זה בעצם, הוא מתרומם למדרגה השלמה של האומה. הוא בעצם החקלאי מזכיר לנו ומזכיר לעצמו, התורה מזכירה לו, למה יש עם ישראל? חוזרים על השורשים, על ההתחלה, על עם ישראל, למה? כי כל ההתחלה של עם ישראל זה בעצם היעד, זה המסקנה, זה התכלית, זה המדרגה השלמה של כל התהליך. כאילו מי יציאת מצרים? עד הביקורים. עד הביקורים זה השיאים הכי גבוהים, כן. טוב, כי היה לנו הרבה התנגדויות, אומרת למה המלחמה. טוב, כי אם מופיע משהו גדול, אז לגודל הזה יש גם התנגדויות. בסדר, כי אם בונים משהו גדול, אדיר, יש לו גם התנגדויות בדרך. יש שלבים של קשיים. מעולה. למה שמחה? מה מבטא שמחה? שמחה, אומר השם משמואל, האדמו"ר מסוך חוטשוב, שמחה מבטא את השלמות של האדם. חתן, כלה, ביום חופתם, הם הכי מאושרים שיש. השמחה מבטא את פרץ הכוחות, את שלמות הכוחות שבאדם. אדם, בוא ננסח לכיוון השני, אדם עצוב, אדם מדוכא, מה הוא? סגור בעצמו. הוא בטח לא ידבר הרבה, נכון? אדם שהוא עצוב, אדם בצער, אבל לא עלינו, לא אוהב לדבר הרבה. אחרי הוא מדבר כדי להפיק את הצער שלו. של האדם. לתופעת שלמות הכוחות של האדם. הפריצה של הכוחות יכול לבוא גם שמחה. שמחה זו תכונה כזאת שאם היא מופיעה, אז כל כוחות האישות של האדם פורצים. אדם מדוכא, אדם מפחד, אדם עצוב, לא יודע מה, כל התכונות השליליות, אדם מפוחד, אדם סגור, הוא אדם מקודד בתוך עצמו, הוא לא יכול לבטא כוחות החיים של החיים שלו. שלמות האישיות, שלמות החיים, מתבטא בשמחה. השמחה שהיא מופיעה, היא יכולה לבטא את שלמות הכוחות. ואם עוסקים פה בדלת ביקורים, בהופעת החיים המלאים של האומה, פה בארץ ישראל, פה עם ישראל מופיע את כל כוחות חייו, כל כישרונותיו, כל יכולותיו, כל עוצמות החיים החומריים, שהכל, הכל, הכל מחובר אל הקודש העליון ומגיעים אל השלמות של כל הדברים, זה רק אם זה שמחה. אם זה לא שמחה, אם יש צער, אז זה לא זה. כי זה לא שלמות של כחות, זה לא שלמות של האומה. שלמות של האומה יכולה לבוא בשמחה. אם זה לא שמחה, אז התכונה הנפשית תהיה חסרה. אתה מביא ביקורים, לא בין שבועות לסוכות, אל תקרא את זה. אתה מביא ולא קורא. למה מביא ולא קורא? כי אתה לא בתכונה הנפשית שיכולה לבטא את שלמות לכוחות של האומה. בסדר? אז אמרנו למה זה מצווה כל כך חשובה, שהיא כל כך כללית, כל כך לאומית. המלך נמצא שם. הסברנו למה החקלאי מתחיל לדבר על ההתחלה של האומה, כי זה בעצם, כי בתחילת האומה זה בעצם היעד. פה זה התכלית של מה שהופיע בהתחלה. פה זה הסוף, השלמות, מחברים אותה אל הראשית, אל ההתחלה. והסברנו, ולמה ליל הסדר? זה השאלה האחרונה. למה בליל הסדר? הפסוקים של הביקורים. כי גם בליל הסדר עוסקים במה? נפגשים במה? ביצירה של האומה. ליל הסדר זה יום הולדת לאומה. האומה מופיעה לראשונה במת היסוד, נכון? האומה מתגלה לראשונה בליל הסדר. הליל הסדר נפגשים עם היצירה של האומה. כשעוסקים ביצירה של האומה, חז"ל בעצם מרוממים אותנו. למה יש אומה? בשביל מה נבראת האומה? בשביל מה יש אומה בליל הסדר שנולדת לתחייה? מה היעד? מה התכלית? לאן זה הולך? עכשיו נוצרת אומה. מה התכלית של הכל? מה היעד של כל האומה הזאת? הביקורים. כי הביקורים מסמל מה? שלמות. נגדיר את זה, הביקורים מסמלים את שלמות החיים של עם ישראל עם כל החיים כולם, עם חיבור אדיר ונקרא אדירה בלקודת, לקודת. לכן חז"ל אומרים לו, אתם יודעים, חייב תפגש עם יציאת מצרים בליל הסדר, עם היצירה של האומה, עם התחלה של האומה, בשביל מה שומה? מה היעד? מה התכלית? מה המגמה הכי אחרונה של האומה? מצוות ביקורים פה בארץ ישראל, לכן גם הופיע בספר דברים, זה כבר עוד עניין. נזכה בעזרת השם להיפתח ולהופיע את החיים של הקודש, בית המקדש וכל החיים החומריים שלנו. טוב.